גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם. מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 237 על גידול הצות כמזון הבא של המין האנושי ושל הדור של העולם הנקי. על מעמדנו בעבודה ועל האפשרויות לשפר אותו, ועל בדיקת הרכב בצורה מהירה ומדויקת. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורוצ'ס. לקראת הכנס הבינלאומי למזון מהים ומהמדבר בהובלת משרד החקלאות ופיתוח הכפר והמשרד לשיתוף פעולה אזורי, עצות מהמים ישר לצלחת.
ולמעשה שלבי הגידול האלה שמאפשרים את הדומיננטיות של העצה לאורך כל שלבי הגידול, ושמירה על איכות שהיא איכות אבסולוטית. עוד הפעם, אתה יכול לקחת את העצות איזה זמיה מחל גידול ופשוט לצרוך אותם ולאכול אותם.
מעמדנו בעבודה ואיך ניתן לשפר אותו.
לפעמים מעמיד את אותנו יכול במצב שהוא יכול להיות מביך, שאם נניח אצל לקוח שלנו עובד מרגיע, הנה, נכנסתי למחשבון של ג'וינט, והעריך אותי ב-20,000 שקל, אני מרוויח רק 16, אני חושב שיש פה פער.
לקראת העונה הבוערת של החלפת מכוניות, צילום מצב של הרכב, כל הרכב, בתור לדלק, לאכול וסע, להשטיפה ועוד, ויחד עם הקבלה תקבלו גם תמונת מצב.
אנחנו באים בגישה של למידת מכונה. זה אומר שכל דבר שאתה רוצה ללמוד, אתה מביא הרבה מאוד דוגמאות למומחה, ומבקש ממנו לתייג אותם, ומבקש ממנו להגיד, זה אוטו שיש לו שריטה קטנה, זה אוטו שיש לו פגיעה בצבע, זה אוטו שיש לו פגיעה בשלדה וככה.
שלום דוקטור יוסי טל מחברת סיקורה, בריאות מהים. הים הוא בריא?
הים הוא בריא, הוא היה פעם יותר בריא, אוקיי. היום הרבה פחות.
מה אתם מוציאים משם כדי, להגיד, כדי להתהדר בכזאת כותרת?
כן, אז אנחנו למעשה מגדלים במי הים האלה, עצות ים. עצות בשם אולווה וגרצילניה.
שאני אגיד לך ברוך הבא למועדון או מה? כי הצעות התחילו לגדול נדמה לי מקדמת דנן, מהיום שבו הים נהיה ים.
נכון, הצעות למעשה הם היצרן הראשוני.
אוקיי.
הם אלה שלמעשה יצרו את האטמוספירה שאנחנו נושמים היום, את החמצן על כדור הארץ.
אוקיי.
והם למעשה יודעות לקחת את אנרגיית השמש, ומינרלים וויטמינים וכל מה שהם צריכים ממי הים, ונגדול. למעשה אפשר להתייחס אליהם כפאנל סולארי ביולוגי, יעיל ביותר, שגדל בים ולמעשה שומר על האיזון.
עוד קצת ונגדיר אותם כבית חכם.
נכון, חלוטין, מסכים איתך.
אוקיי, העצות שאתם מגדלים, זה בדרך כלל, זה לא מיקרו-עצות שאנחנו מכירים, ספירולינה או משהו כזה, זה אותן עצות שאנחנו מקללים אותן כשאנחנו נתקלים בהן במים. אבל אתם עושים מהם גם דברים אחרים, ובדרך כלל אתם גם מגדלים אותם בצורה כזאת שהן לא תפרנה לנו.
נכון מאוד. סיקורה למעשה לקחה על עצמה את האתגר של גידול יבשתי של עצות ים, ואתה באמת עשית הפרדה נכונה בין מיקרו-עצות, כמו למשל ספירולינה, לבין מקרו-עצות, שבאנגלית זה נקרא סיוויד.
אוקיי.
אלה באמת העצות שאנחנו רואים, שאנחנו הולכים בים ודורכים עליהן. אבל אלה העצות שאנחנו גם מכירים מהמסעדות, סושי, וואקמה, נורי.
תראה, כשאני מפורר דף כזה של עצה, זה כלום. אתה אומר, זה האוכל, זה היה המזון הבא של כדור הארץ.
לגמרי, ארצות ים הן הולכות להיות למעשה המקור המזון הבא, שהוא גם אקולוגי והוא בר קיימה לאוכלוסיית העולם. תחשוב שהעצות האלה, מה הן צריכות? הן צריכות מים, וזה מי ים ולא מים מתוקים.
אוקיי.
הן גדלות בקצב מדהים, הן יכולות להגיע לגידול של 20-30% ביום של מסה, זה פשוט מדהים. אתה שם קילו ביום ראשון, ביום שלישי יש לך 2 קילו למעשה. והן מאוד מאוד בריאות לנו. הן מכילות יותר מ-30% חלבון, חלבון מלא עם כל חומצות האמינו, ויטמינים, מינרלים מהים, וזה פשוט קפסולה מטורפת של בריאות.
אוקיי, והמחקר שלכם נועד לשפר כל פעם את איכות העצה, את הגודל שלה, את מה?
למעשה המחקר שלנו הוא היה בין המחקרים הראשונים, זאת אומרת, חברת סיקור, למעשה הובילה את האתגר הזה של גידול יבשתי של עצות ים, ואנחנו גידול יבשתי, זה אומר שרוב עצות הים, המקרו עצות, הסיוויד, למעשה מגודלות על חבלים באזורי חוף,
מה, אתה לא צריך שהם יתבלו לנתן במים?
אז לא, על חבלים במים.
אוקיי.
אוקיי? כאשר אבל הם חשופים לאלמנטים, לשינוי אקלים, למתכות כבדות, לזיהום שמגיע מהיבשה, והאצות גדלות מאוד מאוד מהר, הם למעשה פילטר, הם מפלטרות את המים, הם צורכות את כל מה שסביבם, ואם יש שם לצערי מתכות כבדות או כל מיני חומרים רעילים אחרים, הם כן יספקו אותם לתוך הגוף. סיקורה הבינה את זה, ולמעשה
אמר לו... רגע, פה אמרת משהו מאוד מסוכן.
לגמרי.
אוקיי.
נכון, נכון.
אפשר להתמודד עם זה?
אז זהו, ההתמודדות שאנחנו ראינו לנכון לעשות, כמובן, היא לקחת את המים האלה, להכניס אותם ליבשה, לדאוג שהם יהיו נקיים, ואם צריך אפילו לפלטר אותם, ולגדל במחלים שיש לך שליטה מלאה עליהם, עצות.
טוב, אז כבר אין לך בעיה של מים מזוהמים.
בדיוק.
אוקיי.
בדיוק זה, וגם האצות למזוהמות, כי הן גדלות בסביבה שהיא לחלוטין סביבה מנותרת, כמו כל גידול חקלאי אחר שצריך לצאת החוצה עם ה-paper trail, מה שנקרא, כדי להגיע לשווקים, למשל, האירופאים או האמריקאים. ואנחנו, המוצר שלנו למעשה זה האצות, גם טריות קפואות שנוסעות לאיטליה, לצרפת, לכל אירופה, וגם אצות יבשות באיכויות שבאמת לא קיימות היום בשוק.
התאילנדים אוהבים אותה?
התאילנדים אפילו לא מגיעים אלינו, אנחנו הכל שולחים לאירופה.
בסדר, לא, אני לא דיברתי על העובדים הזרים. על המדינה עצמה, אתה יודע, שם יש צריכה לא קטנה של אצות.
יותר מזה, היום התאילנדים פונים אלינו, כדי שהטכנולוגיה שאנחנו פיתחנו תוטמע בגידול שלהם שם בתאילנד.
בוא נדבר על הטכנולוגיה הזאת ובכלל על המחקר הזה. מה שואלים בהתחלה? זאת אומרת, שאלת המחקר היא על רקע הצורך בהעלאת המשקל, הנפח של ההצעה, או היא שאלה שהיא, בוא נגיד, קצת יותר פילוסופית, ומה העולם יצטרך ואיך אני יכול לעזור לו?
השאלה הבסיסית זה, היא באמת זו, איך אני יכול לפתור את בעיות המזון, עד כדי כך, את בעיות המזון של העולם. אבל ספציפית לנו, זה איך אנחנו נוכל לקחת עצה שיודעת לגדול על חוף הים, באזור פתוח לחלוטין, להכניס אותה למחל, אוקיי, למחל גידול, לדאוג לזה שהיא תגדל בקצב נאות, כדי שבאמת אני אוכל לפתח איזשהו מסה ממנה.
תשים לה מוזיקה טובה.
כן, מוזיקה, היא צריכה שמש, צריכה מוזיקה, היא צריכה הרבה דברים.
אוקיי.
אבל האיכות פה, הטיב של העצה,
אוקיי,
הוא דבר חשוב מאוד.
זאת אומרת, אתה חייב להשתמש במים אחידים לכל אורך הגידול?
אני חייב לנטר ולדאוג לזה שהמים יהיו בטמפרטורה, ב-pH, בפרמטרים הכימיים והפיזיקליים, ברמה כזאת שהעצה תרגיש בנוח, והעצה היא מאוד טריקית. אנחנו מכירים למשל מושג שנקרא פריחת עצות, בימים הגדולים, באוקיינוסים. בשניות, זיהום או איזשהו מצב אקולוגי גורם לזה שפתאום הים מתמלא בעצות, פשוט מתמלא. ובאותו רגע גם, הן יכולות גם ליפול, זאת אומרת, האוכלוסייה יכולה פשוט לקרוס, ואז נוצר מצב של אנוקסיה, של חוסר חמצן. אנחנו רואים את זה למשל בירקון, הרבה פעמים דגים מתים בירקון, אבל זה נוצר ממצב שהעצות פרחו, העצות מתו, החמצן נצרח, ואז הדגים אין חמצן.
מה אתה מכניס למיכל כזה? הוא צריך מים?
נכון.
הוא צריך עצה?
הוא צריך קודם כל להיות מיכל בעומק מסוים, הוא צריך עצות, הוא צריך ערבול מסוים, תחשוב שהעצה הזאת צריכה להיות חשופה לשמש, אוקיי?
הוא צריך איזשהו גודל מסוים, הוא שיכול לגדול בחממת, אתה יודע, חממת ירקות טיפוסית.
יפה, אז חלק מהטכנולוגיה וחלק מהפטנט שלנו, הוא למעשה שלבי הגידול האלה שמאפשרים את הדומיננטיות של העצה לאורך כל שלבי הגידול, ושמירה על איכות שהיא איכות אבסולוטית. עוד הפעם, אתה יכול לקחת את העצות as is מהמחל גידול, ופשוט לצרוך אותן ולאכול אותן. דבר שלא קיים במקומות אחרים כמובן.
כשאתה מסתכל על איזשהו שדה מחקר, זה יכול להיות גם הרבה מאוד עצות, יכול להיות גם הרבה מאוד מכנים, גם יכול להיות הרבה מאוד מים. אני הייתי גם הולך על הרבה מאוד תואמים.
נכון. לחלוטין. כמובן, כל הפרמטרים שהזכרת צריכים להיכנס לאיזושהי תשתית כלכלית, עסקית, שתאפשרנו גם להתחרות בשווקים, כמובן שאנחנו מדברים פה, ופה המסה והגודל של הבריכות האלה, ואיך אנחנו, וכמה אנרגיה אנחנו, זה דברים שאנחנו כל הזמן למעשה חוקרים ומטייבים ולומדים, וזה דבר שימשיך הלאה, זה פשוט מדהים. וכמובן, יצירה של מוצרי קצה. עקרת הבית או עקר הבית הנורמלי לא ילך ויוריד כאילו עצות מהמדף, כי הוא לא ידע מה לעשות איתם כנראה.
אוקיי.
וסיקורה גם לקחה על עצמה את הסיפור הזה של...
לא, פה אתה גם צריך להחדיר אותם לשוק.
נכון.
אוקיי.
פה עניין של יצירה של קו מוצרים, שהוא יהיה מובן וזמין, לאזרח הפשוט, מה שנקרא.
וישאל אותך לאיזה סלוגן הלכתם?
אז למשל, בוא נדבר למשל על פסטה.
אוקיי.
אז פסטה אנחנו כולנו מכירים. רק מה הבא עם פסטה? הפסטה שאנחנו צורכים פסטה, אז יש בה המון פחמימות. הערך הגליקמי, זאת אומרת, הפי גלוקוז שאנחנו מקבלים אחרי שאנחנו אוכלים את הפסטה הזאת, הוא אדיר.
כן.
אבל, אם אני אכניס קצת עצות בתוך הפסטה הזאת, אז אני הופך את העצה לקמח, מכניס אותה לתוך הקמח הלבן, ויוצר איזושהי תערובת שהיא מאוד מעניינת, אוקיי? ואז למעשה אני יוצר פסטה, אוקיי? עם ערך גליקמי נמוך, ועם מינרלים, ועם כל האלמנטים הבריאים שיש בעצה.
זה בתנאי שאתה מכין את הקמח לפני תהליך הייצור עצמו של הפסטה.
לחלוטין.
אוקיי. בוא נסתכל רגע על הדברים שבינתיים האזרח הפשוט יכול לעשות בביתו, נניח, עם חבילת עצות.
יפה, מעולה, יופי.
אז חוץ מסושי שאנחנו קונים תמיד את הערכות הזה, זה אף פעם לא מצליח, אתה יכול לטחון את העצה, להפוך אותה לקמח ו...
יפה, אז אני יכול, אז המוצרים שיוצאים מהחווה שלנו הם כמה מוצרים, אז בוא נתחיל עם העצה רו, איך שהיא, פשוט טריה, אנחנו מוכרים אותה קפואה טריה, פשוט עצה ירוקה, יפה, מלאה בסיבים תזונתיים, בחלבון.
תקשיב, אחרי שאמרתי עליה איכס בים, אני לא אגיד עליה איזה טעים זה בפה.
אתה לחלוטין תגיד, כי היו אצלנו השפים הגדולים בארץ ועשו דברים מדהימים מהעצה הזאת, שהיא טריה. אז אפשר לקחת את איך שהיא, טיפה לשטוף במים, טיפה לימון, להכניס לסלטים חיים למשל.
כן.
אוקיי? לקחת אותה ולהכניס אותה לכל מיני מרקים, תפשילים, ממולאים. אני יכול להגיד לך שכיד הדמיון הטובה, זה די מדהים. המוצר היבש שלנו יכול להיכנס, as is, אפילו כסוג של, יודע, יש לנו פתיתים, אז הם יכולים להיכנס כסוג של תוסף לטחינה, לאורז, לטעמים, לגבינות.
רגע, אבל אתם שווקים את זה בוא נגיד, בתבלין, במה?
אנחנו כן, אז יש לנו צנצנות קטנות יחסית, שעקרת הבית יכולה לקחת ולהשתמש בזה ממש כסוג של תוסף תבלין, אוקיי?
אוקיי.
ובמוצר הטרי אתה יכול פשוט לקחת את זה איכשהו, להפשיר, להכניס למרקים, וכיד הדמיון...
רגע. הוא תחליף של משהו אחר? זאת אומרת, הכנסתי יצא, אני לא צריך להכניס קרוב למרק של הקוסקוס?
אני חושב שכן, זה בדיוק ככה. אני עושה את זה חד משמעי.
כן.
וזה טעים מאוד. עכשיו, חוץ מהמוצרים האלה, יש לנו גם מוצרים שהם מוצרי קצה, שהם כבר, אתה יודע, אתה קונה אותם בילדין.
כמו?
למשל, כמו אפילו לחמים,
קרקרים. כבר יש כאלה?
בהחלט, כן. יש לנו תוספי תזונה, יש לנו ליין שלם של תוספי תזונה, שמבוסס על העצות כתוסף יוד. בעצה יש גם יוד, חוץ מהמינרלים האחרים שיש. יש את היוד בצורה טבעית שלו. הרבה פעמים אנחנו מוסיפים יוד למזון עם המלח, אבל המלח קצת לא בריא לנו.
תראה, דיברת הרבה על סוגי המחקר שאתם מטפלים, זאת אומרת להגדיל את הכמות, להפוך אותה ליותר טובה וזה. אני יכול להבין את זה. איפה נתקלים בבעיה? כי אני עדיין לא רואה את עם ישראל בהמוניו. עזוב, עם ישראל, אם אנחנו מסתכלים קצת על המערב, אולי הצעירים של המערב, אבל על האוכלוסייה מתנפלת בהמוניה על עצות.
אז נכון, זה בדיוק אחד האתגרים. יש פה עניין של הרבה פעמים של טעם, שהוא למעשה נרחש. אתה יודע, האוכלוסיות היפניות צורכות אין סוף עצות, המזרח אסיה, אנחנו לא גדלנו עם עצות.
כן.
אבל מה שציינתי לגבי זה שאנחנו למעשה מכניסים אותם לתוך המוצרים הרגילים שלנו, שם כבר הרבה יותר קל. כי הטעם הספציפי הוא עדין יותר ויותר מקובל, ולמעשה תחשוב מה קרה לא יודע, ב-20 שנה האחרונות, אנחנו נחשפנו לסושי, אנחנו נחשפנו לאוכל יפני, לטעמים המזרחיים יותר,
כן, אבל
יותר
נחשפנו למוצר שהוא מאוד מאוד ייחודי. פה אתה אומר לנו, תראו, יש לי חומר גלם, אני יכול לקחת אותו ולעשות ממנו הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד תחליפים.
תחליפים תוספים, התעשייה יודעת להתמודד עם זה היום. היום אנחנו נחשפים, כל הפוד-טק.
השאלה אם התעשייה לוקחת את זה.
התעשייה לוקחת את זה ובגדול. אני רק אזכיר כמה תעשיות שפשוט אנחנו בקשר, והם באמת פונים אלינו, ואנחנו רואים את ההתלהבות מהסיפור הזה, כל תעשייה של תחליפי הבשר. למיניהם.
בסדר, אלה שם כן, כי שם אתה יודע, אתה צריך איזשהו חלבון חליפי.
בדיוק, וסוסטיינבל ובר קיימא.
כן, אבל בוא נסתכל, למשל, אני מכיר פסטה עם טרד. אני חושב שאם בצורה מסוימת אפשר היה להחליף את הטרד בעצה.
כן, אבל לטרד אין את הערכים של העצה. הטרד עצמו...
לא, לא קשור, אני אומר, אוקיי, בוא נכניס את העצה על כל ערכיה המעולים.
זה אפשרי בהחלט, וגם... זה הרעיון הוא לקחת ולהכניס את ההצעה הזאת כ ערך מוסף, כמו שהזכרתי למשל על, על הסיפור של הבריאות, שמירה, דרך אגב, שמירה על משקל, זה דבר מדהים. העצה עצמה, ברגע שאנחנו צורכים אותה, ויש לנו פשוט מקרים כאלה בזה, זה פשוט מדהים לראות את זה, היא מאזנת את אוכלוסיית החיידקים שלנו בבטן, והיא מאפשרת לנו לשמור על משקל הרבה הרבה יותר בקלות.
תגיד, במשפחת טל אוכלים עצות?
לחלוטין, אוכלים הרבה עצות,
כן.
בתוך הסלטים, במרקים.
עכשיו, תראה, לקראת הסוף, אתם הולכים להציג את הגידול הזה ואת התכליות שלו בכנס גדול מאוד שהתקיים באילת אילות, באמצע חודש אוקטובר 2022, ובעצם המטרה היא לחשוף מגדלים לדבר הזה. עכשיו, זה כנס שהולך להיות בערבה. המדבר, כמו שציינת, יכול בהחלט לשמש אסם גידול של העצה. כמה קופצים יש על זה, נראה לך?
אז...
כי זה מחזיר אותי לשאלה הקודמת.
לחלוטין, אז אני יכול להגיד לך שהעניין העולמי בנו הוא פשוט מדהים, אנחנו מקבלים פניות מכל העולם.
העניין העולמי בכם או בעצות?
בכם, בטכנולוגיה.
רגע, בכם או בעצות?
זה גם וגם, בטכנולוגיית הגידול הייחודית שפיתחנו, אוקיי? עוד פעם, גידול יבשתי של עצות ים זה משהו ייחודי.
שהיא מבוססת מה, חיישנים?
היא מבוססת טכנולוגיה שהיא קשורה גם למכניקה של הסיפור, גם לביולוגיה ולפרוטוקולי הגידול. הערבה למשל, יש קו מים שמגיע מים סוף לתוך הערבה, ובאמת התוכניות המדהימות, היום זה לבנות שם פארק חקלאות ימית ענק, כאשר העצות לא רק ישמשו כגידול, הם גם למעשה ינקו את המים, שמגיעים מתוך הפארק הזה. הצעות יכולות להוציא מהמים חנקות, זה דבר שהוא מאוד 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 חשוב. דרך אגב, יש לנו פרויקט אדיר עם מקורות היום, שלמעשה אנחנו מנקים את מי הרכז שנוצרים במתקן ההתפלה של מקורות, כדי שהחנקות יילקחו על ידי הצעות שלנו במתקן הגידול, ולא יגיעו לים סוף, יגרו שם לזיהום.
יוסי טל, דוקטור יוסי טל, תשמע, עוד אפשר עכשיו לדבר על זה שעות, אבל נאלץ להסתפק במה שכבר העלינו. תודה רבה לך.
תודה לך, רמי. כל טוב, תודה, תודה.
שלום, רועי ריבשטיין מחברת ג'וין. שלום לך.
שלום,
אתם מייצרים מחשבונים כאלה, קאסיו וכל מיני כאלה?
לא, לא בדיוק. אנחנו שחררנו שם של האחרונה את המחשבון צחר האחרון שפיתחנו.
אוקיי.
שחשבנו שנותן ערך טיפה שונה לתעשייה שבה אנחנו עובדים. זו תעשייה בעצם שאנחנו נמצאים בעולמות של השמה, של הדהנטינג, בעולם הדיגיטל בארץ, של חברות גלובליות ומקומיות.
רגע, הפלט זה צטלה או שזה מספרים שאני...
בסופו של דבר זה איזשהו טווח שכר, והשכר שאנחנו חושבים שהוא טיפה יותר מדויק עבור.
לא, לא, אני שואל לך אם זה צטלה, כי אני עם צטלה יכול להיכנס למנהל שלי ולהגיד לו, תראה מה חושבים עליי, או שלא.
לפעמים זה קורה, ואז לפעמים מעמיד אותנו במצב שהוא יכול להיות מביך, שאם נניח אצל לקוח שלנו עובד, הנה, נכנסתי למחשבון של ג'וין, והעריך אותי ב-20,000 שקל, אני מרוויח רק 16, אני חושב שיש פה פער.
אוקיי.
אז כן צריך לקחת את זה ברבון מוגבל, כי לוקח כמה נתונים שאנחנו יכולים לאסוף במסגרת המחשבון, אבל זה לוקח את כל הנתונים שקיימים עבור העובד.
קצה הרעיון ידבר על איזו לכל אדם. כי זה בעצם מה שהמחשבון הזה עושה, תסתכל איך שתרצה, כשאתה רואה אותו בצורה קרה, לשם הוא לוקח אותך. אבל היה צריך לפתח אותו ולהכניס אליו הרבה מאוד נתונים, שמי שמשתמש בו יוכל לא רק להמתיק את עצמו, אלא גם לבדוק מול מי הוא עומד. זאת אומרת, זה לא רק שאני מכניס לשם את שירותי הצבאי ואת, אני יודע מה, את יכולותיי בתחום ההדרכה, אלא אני גם רוצה לראות מה רוצה הבן אדם שאני רוצה להתקבל אליו. או החברה או הארגון.
נכון.
אוקיי.
בסופו של דבר, ומה שעשית ומה שיש לך, את זה לא תוכל לשנות. והדברים שאתה אספת עם עצמך במשך...
רגע, תשמע, רועי, אתה גם פסיכולוג.
כן.
נכון?
נכון.
לא תוכל לשנות?
אני אוכל לשקר.
לא, עזוב, למה לשקר? אם אני אוכל לעבור איזשהו הליך או לימודי או טיפולי, אני אוכל...
לגמרי, זה משהו גם שאנחנו מאוד מדרבנים אותו כיועצים בתחום הקריירה, זה בדיוק הדבר הזה. אנחנו אוספים איתנו משך שנים, אוסף של הישגים. זה מתחיל מבית ספר שבו אני יכול להצטיין ולסיים בהצטיינות. אני יכול לקחת קורסים נוספים להעשרה באוניברסיטה. בצבא אני יכול להיות החייל הטוב ביותר ולקבל אות הצטיינות, ואני יכול להקים... כל מיני מיזמים, בין למכור לימונדה שהייתי ילד, ובין להקים מין סטארט-אפ קטן כזה כשאני נמצא בניהורים.
מה עושה כל סמן כזה? הוא נותן ניקוד, או שהוא נותן השפעה קצת יותר? בוא נגיד, כמו שאתה אמרת, אני יכול להיות החייל הכי טוב במחלקה, ומחרתי לימונדה כשהייתי בבית הספר.
אז אם אני, למשל, אכל הטוב יותר ביחידה שלי, או אני סיימתי מקום ראשון בשחייה צורנית במסגרת התיכון,
okay.
זה מראה משהו על היכולות הפנימית שלי, הפנימיות שלי, עד כמה אני מוכן להתאמץ כדי להשיג יעדים. זה על המוטיבציה הפנימית שלי, ואני בתור מעסיק חושב, אני רוצה אנשים שדוחפים את עצמם לקצה. אני רוצה אנשים שמחפשים הצטיינות, שאם הם רואים איזה צורך העניין, אם אני מפתח, אם יש בג, זה לא יעזוב אותי בלילה ואני אנסה לתקן אותו, ואם אני אמצא על איזה איזשהו מחקר, או אם אני מריץ קמפיין עכשיו, אני אעשה את הקמפיין הטוב ביותר עבור לקוחות שלי, בכל רגע נתון.
נדמה לי שבנקודה הזאת, כל אחד מול מעסיק אפשרי, עזוב, ימרח אותו, ייתן לו את האמת, בסדר? אבל כל מעסיק, אלא אם כן אתה תבוא ותגיד לו, תשמע, אתה חייב לראות את זה דרך משקפיים אחד, כלומר, דרך פריזמה אחת, כל מעסיק יסתכל על זה בצורה אחרת. זאת אומרת, בואו ניקח לצורך העניין חברה שבראשה עומד קצין בכיר במילואים, mm-hmm. לעומת חברה שבראשה עומד, אני יודע מה, איש יחסי ציבור. אז אתה תבוא אליו עם כל הרזומה שלך ב-8200, והוא יגיד לך, מה, תעשה לי טובה, אתה יודע לכתוב? או תלך לקצין הזה ותגיד לו, תראה, למדתי לכתוב, אז הוא ישאל אותך אם אתה, איך ההתמדה שלך.
נכון.
אוקיי.
אז קודם כל, כשאני בא לעבוד, בדרך כלל, אבל זה לא תמיד, יש איזה ניסיון שנדרש ממני, כן? וזה משהו שאני חשוב מקורות חיים. 4 שנים לפני כן, הייתי מנהל שיווק בחברת סטארט-אפ כזאת ואחרת. וזה הניסיון שנדרש. בתוך המקום הזה, הפעלתי כל מיני טכנולוגיות שיווק, ועשיתי פילוח קהלים, ועשיתי מה שצריך. ונניח יש לי, ואני בתוך הרעיון יודע לספר על זה בצורה שהיא מספיק ברורה, ונוסח ביטחון אצל המעסיק, שאני יודע מה, שהניסיון שאני שכבר צברתי, יאפשר לעשות עבודה ראויה בתפקיד הבא שלי. אבל אז העובד יגיד, אבל יש לי מספיק עובדים שהתאכזבתי מהם כי הם היו ראש קטן, כי הם לא הביאו מספיק יצירתיות, כי הם עזבו אחרי שנה כי הם קיבלו הצעה אחרת מהדנטר אחר ועזבו, הם לא מספיק נאמנים, או שהם לא יודעים לתקשר עם הסביבה, הם לא יודעים לנהל. ויש כל מיני תכונות אופי שהן מאוד חשובות בסופו של דבר לבטא את התפקיד בצורה הטובה ביותר, שהם לא באים מדי ביטוי רק בתוך הניסיון. אז אם אני עבדתי עכשיו כארבע שנים, זה טוב, אבל לא מספיק.
אוקיי, אבל גם במקרה הזה, אתה צריך לקמת את זה לאיזה שהן קוביות. כלומר, זה לא יכול להיות שאתה תסתכל על זה בצורה, בוא נגיד, ציורית, כשבעצם אתה מחפש תשובה בינארית.
נכון.
אוקיי.
אבל אין תשובה בינארית, מה שכן יש, כמו שאמרת קודם, יש איזו. בתוך האיזו הזה, כן, אני מנסה לצבור כמה שיותר נקודות שיתנו לי ביטחון שהבן אדם שאני מדבר איתו הוא בן אדם הנכון.
רואי, גם איזו מורכב מניקוד.
נכון. ואני צובר היום המון ניקוד, אבל זה עובר איזושהי רמה קריטית שגם שם יש סטיית תקן.
כי פה, אתה יודע, פה תבוא השאלה. איך פיתחתם את זה?
אוקיי. אז אנחנו בעצם אספנו נתונים. אספנו הרבה מאוד נתונים במשך שנים ועושים אותם בכל שנה למסגרת חיתוכים שאנחנו עושים לשנה מסוימת. זאת אומרת, צורך העניין כרגע, מחשב מאוד צריכה מדבר על שכר של 2021-2022, והוא מדבר על מעקב אחרי מאות או אלפי תהליכים שאנחנו מלווים. אנחנו לוקחים נתונים גם ממאות לקוחות שאנחנו עובדים מולם, ואז אנחנו יודעים להעריך פחות או יותר, ואנחנו כמובן לוקחים גם נתונים מהאינטרנט. שמר אינטרנט זה הרבה פעמים זה לינקדאין ואתרים אחרים.
אתם אוספים נתונים על בני אדם?
אוספים נתונים על אזרחים, כן, על בני אדם.
זה בסדר, אוקיי. בהרשאתם?
אנחנו משתמשים בנתונים שהם פאבליק, זאת אומרת שהם כאלה
גלויים.
גלויים, כן.
אוקיי.
וכעיקרון, אנחנו עושים משאפ של הרבה מאוד נתונים יחד, כדי להגיע לממוצעים, בלי שימוש וחשיפה של פרטים אישיים.
ושוב השאלה, אחרי שאתה אספת הרבה מאוד נתונים, אתה צריך לייצר מהם ארגזים, קוביות, משהו שיעמוד אחד ליד השני, כדי, בוא נגיד, כדי לייצר פיקסליזציה של התמונה הסופית, כי אחרת אתה לא יכול לתת לו ציון, לא איזו, לא פסיכומטרי, לא כלום.
נכון. אז אני אגיד לצורך העניין, במסגרת המחשבון שכר שעשינו, אז לקחנו לצורך העניין, נניח 100 מנהלי שיווק, שעובדים בתחום עם מסלול מסוים.
רואי. אני רוצה שתיכנס למדדים. כן. לא למנהלים עצמם. זאת אומרת, איזה מדדים לקחתם ואיך כימתתם אותם למצב שהם יכולים לתת לך תסריט, תסריט, כאילו סרטוט של, של הדמות, של הפרופיל של הבן אדם, או הפרופיל של התפקיד שהוא רוצה למלא, שהוא צריך למלא.
מה שאנחנו ניסינו להראות זה מעבר לניסיון, מה יכול להסביר בצורה כמה שיותר מובהקת, פערים בשכר. אז אם ממוצע של שכר בתחום מסוים, שוב נזרוק, הוא 20,000 שקל, אנחנו רואים, רואים שבמידה רבה רקע מאוניברסיטה משפיע לטובה לטובת השכר.
אוקיי, אתה גם יכול לקמת את זה? זאת אומרת, לאיזה כיוון? נניח תואר בפילוסופיה, לעומת תואר במקצועות טכנולוגיים?
אז זה תלוי במקצוע, אבל כן, יש מקצועות מסוימים בתחום האנליזה, רקע...
צריך לעבוד קשה כדי למשוך את זה ממך. אוקיי, ומי הכי מבוקשים? עזוב 8200, אני יודע, בסדר. אבל אתה יודע, האזרחים שרוצים ולאן, לאיזה תפקידים?
אז אנחנו רואים כך, בגדול, תואר מאוניברסיטה הוא בולט, הוא מקל על... עובדים להתקבל ולקבל שכר יותר גבוה. במיוחד אם זה הצטיינות דיקן, או הצטיינות, אחר כך כמובן הצטיינות באופן רגיל. אנחנו רואים שפסיכומטרי הוא משפיע מאוד חזק, אפילו, זאת אומרת, זה משפיע עד נקודה מסוימת, אבל עד העבודה הראשונה או השנייה בתוך הקריירה, הגורם פסיכומטרי הוא משהו שיכול להוסיף.
המנהלים מסתכלים על, על הציונים של האוניברסיטה?
מועמד שיש לו נניח פסיכומטרי מעל 750, אז הוא יציין את זה בתוך הקורות חיים שלו.
אז זה בסדר. השאלה אם אני למד, אם נניח הייתי במכינה ואחר כך למדתי משפטים, ואז במכינה קיבלתי במתמטיקה 80, אבל בסך הכל הציון שלי הוא די גבוה יחסית, נניח 98 ממוצע.
יש פסיליטטורים, כן, לתוך תהליך הגיוס. אם אני עכשיו בתוך קורות החיים מציין דברים
ש... נראה לי שאני מרגיז אותך.
חס וחלילה.
אוקיי.
לא, זה משהו שאנחנו פוגשים אותו הרבה. להפך, אני מרגיש לפעמים שאני יכול לעצבן מועמדים. נגיד, מועמד, נגיד, למה הפסיכומטרי אמור להכתיב לי את השכר?
נכון.
הפסיכומטרי לא מכתיב את השכר. הפסיכומטרי מקל על מועמדים בתוך תהליך המיון.
זה לא מתנגש עם החוק? זאת אומרת, האם מעסיק צריך לקחת את הציון הזה בתור איזשהו מדד, או שהוא אומר לעצמו, רגע, הוא קיבל בציון הסופי באוניברסיטה סכום מסוים, אני מסתכל רק על זה.
אם היה איזשהו גורם אובייקטיבי, שעליו אתה מכניס את כל הנתונים, והוא עושה פלט, כמו שאמרת, צטלה, עם הצטלה הזה אני הולך למבקר שנמצא באזור שלי מקבל בני אישור השכר, אז אתה צודק. אבל מה שקורה בדרך כלל זה שבני אדם מראיינים בני אדם. ואז מגיע המנהל ורואה מישהו שנראה לפחות על פניו מאוד מרשים. הוא מדבר יפה, יש לו ציונים טובים, יש לו פסיכומטרי מאוד מאוד גבוה.
קורות החיים שלו מזהירים.
בדיוק. ואז הוא מבקש שכר שהוא גבוה יותר ממה שאני רציתי לשלם. אני רציתי לשלם עבור התפקיד הראשון 10,000 שקלים, והוא מבקש 12,000 שקלים.
אוקיי.
אני אומר, אני ממש רוצה אותו, כי הוא עושה רושם מדהים. אני חושב שהוא תוך חודש ילמד את כל מה שצריך, הוא כבר יתביא לי תוצאות מאוד גבוהות. היה לי ניסיון טוב עם עובדים אחרים את זה בעבר. אני חושב שאני אשלם לו יותר שכר מהממוצע, ויותר שכר מאשר אני קבעתי לעצמי מראש.
איך היית נחמד פה? תלך למקום הפחות טוב. בוא נגיד, אדם שרוצה להתקבל באמת למשרה ניהולית, אבל המנהל, תוך כדי הסריקה של הקורות חיים שלו, פתאום מגלה שאופס, באיזשהו גיל לסובבות נאורים, הוא גם תחב לעצמו כמה גרמים של קנאביס. בסדר. מה הוא יעשה שם?
אז היה לנו מקרים שבהם גם אנשים שהיה להם, שאם היית מחפש באינטרנט, גילית שהם עברו עבירה פלילית שקשורה בסמים ספציפית, אבל גם היו מקרים אחרים. זה משהו שמאוד מאוד מפריע בתוך תהליך הגיוס. אני יכול להגיד לך שהיה לנו מועמד, לא מזמן, שעבר עבירה פלילית, וזה התגלה בתוך תהליך המיון, אבל המעסיק כל כך התרשם ממנו, ש... הסכים להמשיך איתו הלאה למרות הסכנה, והיום הם כבר, לדעתי כבר יותר משנה, מדובר בגיוס מאוד מוצלח.
מה אני רואה ב... אני מוריד איזשהו יישומון למחשב או מה? איך זה עובד?
לא, זה בתוך הווב, בתוך האינטרנט, דרך הדפדפן, אתה נכנס לאתר.
ומה אני רואה?
יש בעצם משהו שמנחה אותך להכניס כל מיני נתונים. לצורך העניין דרך אגב, אנחנו לא לוקחים...
עיין ערך תוכנה.
נכון.
אוקיי, תוכס רישום וכאלה.
למשל, אם סיימת אוניברסיטה או מכללה או קורס מקצועי או אף אחד מהם, אם הצטיינת בתחום כזה או אחר, אם אתה יזם, זאת אומרת, אם גם היה יזמויות בעבר, ועוד שלל נתונים כאלו, ואז אנחנו מנסים לקחת את כל הנתונים האלה ולהעריך את השכר, שוב, לפי סטטיסטיקות שבנינו.
זה עובד על אלגוריתם או שזה... אתה יודע, רועי צריך להסתכל על זה ולהגיד, רגע, פה יש לי בעיה.
לא, אין, זה לא עובד על אלגוריתם. הוא בעצם לוקח את כל הנתונים האלה ומוציא אותם תוך דאטאבייס שאנחנו בנינו. שהדאטאבייס הזה עצמו כן יודע למשוך נתונים ולעשות השלמות נתונים בכל מיני דרכים. לא בדיוק אלגוריתם, אבל...
זאת אומרת, זה סוג של לינקדין למנהלים או מנכ"לים או דברים כאלה לקראת גיוס, נכון? זה פחות או יותר ה... המתווה של העבודה של הדבר של התוכנה הזאת.
זה גם עוזר למנהלים שרוצים לגייס עבור עצמם להעריך את השכר ש...
לא, אז אני צריך לשלוח אליו קישור או שהוא יודע לבד או מה?
לא, עבורך זה יכול לעזור כדי לדעת להעריך את עצמך, ועבור המעסיק זה יכול לעזור כדי לדעת להעריך כמה שכר לתת.
רועי, ברשותך נעשה כאן עצירה קצרה לחשיבה, כמה הודעות על 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
אני רוצה בקצה לגעת באותה נקודה שאמרתי לך שאני רוצה ליפול עליה, וזה האיזו. תשמע, כוכבית לבן אדם יכול לשים אותו במעמדות שהוא, בוא נגיד, פעם אחת שהוא לא חלם עליהם, אבל פעם שנייה גם לדפוק אותו לחלוטין. איך אתם מסתדרים עם הבעיה הזאת?
אז שאלת אותי קודם, אמרת פסיכולוג, והתייחסת לזה שאנשים יכולים לעבור שינוי.
כן.
מה שיפה לראות, זה שאנשים נניח, יש הרבה אנשים, שפגשת נניח בעבר בילדות, שהם לא השקיעו בלימודים ולא השקיעו בשום דבר, ואחרו לעשות טיול ארוך בצבא וחזרו נניח בגיל 25, ואז בעצם מתחילים את החיים שיש להם בעבר שום דבר שמקדם אותם לעולם העבודה. אבל אז הם פתאום נהיים סופר רציניים, ואז הם אולי מקימים אתר אינטרנט ומשקיעים שם המון זמן, או הם בונים איזשהו נכס, נכס לקריירה, כן? נכס שמאפשר להם בעצם במרכאות למכור את עצמם עבור מעסיק, ואז ברגע שאתה לוקח משרה אחת, נניח מקום שהוא תו תקן, שהוא איזו, לצורך העניין חברה טכנולוגית, נניח אם אתה מתקבל נגיד בגוגל או וויקס, בגוגל או פייסבוק, הם חברות שאם יצאת מהן, כמעט כל דלתות פתוחות בפניך אחרי זה. זה דוגמאות קיצוניות.
רועי ריבשטיין מחברת ג'וינט, תשמע, יש לי עוד מלא שאלות, כי אני חושב שאני גם צריך איזשהו מחשבון כזה, אבל בשלב הזה נאלץ להסתפק בדברים שסיפרת. מרתק. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
Bye.
שלום לעומר פרי ולרומן סנדלר מחברת רייבן. אני מקווה שאני אומר את זה נכון, שלום לשניכם.
היי.
אנא תציגו כל אחד מה התפקיד שלו בחברה. עומר, את מנהלת מוצר, נכון? שזה מה?
בעצם אני מתאמת בין הגורמים השונים בחברה לבין הצרכים הבסיסיים של הלקוחות שלנו ולהשתמש בטכנולוגיה שאנחנו מייצרים כדי לפתח את הכלים, את האפליקציה, אם זה אפליקציה, כדי לסייע ללקוחות שלנו לגשר על הפערים ועל הקשיים שהם חווים, שלשמה הטכנולוגיה פותחת.
אנחנו נדבר על הטכנולוגיה הזאת שרומן, אתה אחראי על הפיתוח שלה?
כן, אני בעצם אחראי על פיתוח הטכנולוגיה, פיתוח האלגוריתמיקה מאחורי הטכנולוגיה, דלבור הטכנולוגיה כדי שזה יגיע במצב עובד לאנשים שאמורים להשתמש בזה ובצוקה שלו.
בעצם הטכנולוגיה שלכם מוציאה את מה שנקרא מכוני הבדיקה, או מכניסה אותם או לרמה יותר גבוהה, או שמכניסה אותם הביתה, לבית הפרטי, כדי שכל אחד מאיתנו ידע מה מצב האוטו שלו.
זה ממש נכון, כן. אוקיי. זה לא מבטל אותם, זה מייעל אותם בצורה משמעותית.
בתנאי שהם משתמשים בה.
כמובן.
אוקיי.
ונותן לבן אדם את החופש מתי לבדוק את האוטו.
רגע, רומן, לפני שאני אכנס לעניין עצמו, כשאני הולך למכון בדיקה עם הרכב שלי, אני יכול, אחרי שהסתכלתי עם הטכנולוגיה הזאת, להתווכח עם הבודק, להגיד לו, זה לא ככה?
אתה יכול להגיד, הנה, יש לי סריקה. שעשיתי, אני מביא עוד אחד שמבין בזה, בואו תתווכחו ביניכם, למה שאני אכנס לזה.
הבנתי, אוקיי. מה זה הטכנולוגיה הזאת בעצם? אתה צריך להסתכל על רכב, בוא נגיד, כשאתה מסתכל על רכב כדי לחפש נזקים, או משהו אחר, אתה צריך, זה עבודה של כמעט חצי שעה, אתה אומר לי, לא, אני מקמת את זה לארבע שניות וחצי.
לא, ארבע שניות וחצי, אבל...
אוקיי, חמש.
כן, אז... רוב הפעמים בחיים כשאתה מחליף ידיים, כן, אתה לוקח רכב בהשכרה, אתה קונה רכב, מוכר רכב,
או... חשבתי שאתה מדבר עליי שאני מחליף ידיים על זה.
או עברת תאונה ואתה רוצה לדבר עם חברת ביטוח,
כן.
אז אתה נמצא בסיטואציה שאתה פחות זוכר מה צריך לעשות, אתה יותר מודאג מהסיטואציה הכללית.
אוקיי.
ובדיעבד היית שמח שהיה לך איזה מכונאי חבר שהולך לידך ואומר לך, אבל פה בסיטואציה הזאת בודקים פה ומסתכלים פה, ופה הסתכלת ופה לא הסתכלת. אז עכשיו במקום זה הטכנולוגיה עושה את זה, אז יש לנו מערכות נייחות, כלומר אתה נוסע עם אוטו דרך המערכת והמערכת מוציאה לך דוח סריקה מסודר, או שיש לך אפליקציה ואתה הולך עם טלפון סיבוב מסביב לאוטו ו... אפליקציה אומרת, תרים למעלה, תרים למטה, תתקרב, תתרחק.
אה, וואלה, גם זה.
כן, אבל בסוף, כשאתה מסיים, פתאום מוצאים לך דוח בשפה של מוסכניקים, שאתה לא מכיר, וכשאתה נותן למוסכניק, במקום לשאול אותך, מה אתה רוצה? הוא אומר, הבנתי. אוקיי, נטפל.
כלומר, את כל השעה וחצי של מה שנקרא בדיקה ביתית, כבר חסכת אותה.
כן.
זה בדרך כלל 300 שקל שם, זה עולה, רק הבדיקה.
נכון.
אז אתה, אתה כבר בא לו עם בדיקה אחרי שעשית, אבל שוב, תראה, כשאתה מסתכל מבחוץ על השלדה או על המעטפת, בדרך כלל אתה צריך גם לדעת את עובי הצבע, כי לפי זה אתה יודע אתה יודע איפה האוטו בשפה עדינה נדפק.
נכון. עכשיו, אם תראה את התמונה של האוטו שלך למוסכניק,
כן.
לפחח מנוסה, הוא יגיד לך גם העובי הצבע בצד השני של האוטו שלא צילמת.
אוקיי. Okay.
כי זה בא עם הניסויה. מה שהוא לא יעשה, הוא לא יגיד לך את זה אם לא תביא לו את התמונה של האוטו.
Okay.
הוא יגיד לך תביא את האוטו.
נכון.
עכשיו, אם תביא לו את התמונה של האוטו, אתה יכול לחסוך את הנסיעה, והוא יכול לחסוך את ההכנה.
כן, אבל אז אתה צריך לפתח כלי צילומי, שהוא יותר דומה ל-CT מאשר למצלמה שהיא קצת יותר משוכללת אפילו ממה שיש לך בטלפון.
נכון. עכשיו, כולנו היינו רוצים שתוכל לפתח את ה-CT הזה.
כן.
גם כנראה שאפשר לפתח אותו, אבל אם היינו מפתחים אותו, התג מחיר שהבא איתו היה הופך אותו ללא רלוונטי. אז אנחנו לא פיתחנו CT, אנחנו פיתחנו רנגן או לא יודע, צילום
כן, כן,
חוץ, משהו יותר
צילום
זול.
צילום קצת יותר, כן, אוקיי.
כן, אבל הוא חוסך לך עדיין את רוב העלויות שכרוכות בטיול המוסכניק, תיאור הבעיה, הבנה של הפתרון שלו, תרגום את זה לשפה שאתה מבין, ואחר כך בסופו של דבר השורה של העלות גם יורדת.
אוקיי, לפני שניכנס לטכנולוגיה עצמה, עומר, איך מייצרים את זה? פה את נכנסת לתוך התמונה, כי פה זה צריך לשלב בין הרבה מאוד דברים. מי הדברים האלה, כלומר מי הגורמים האלה שצריך היה לחבר כדי לייצר את היכולת הזאת?
כן, אז קודם כל צריך להבין באמת בכתלות בשימוש, בסיפור של הלקוח שלנו, בין אם זה חברת השכרת רכב, ליסינג, ביטוח, מה הפער שאנחנו מנסים לגשר עליו, מה הקושי שהם חווים בעשייה היומיומית שלהם, שאנחנו בעצם יכולים לפתור.
שזאת שאלת מחקר מעניינת, כי בקצה את צריכה לשים טכנולוגיה חדשנית לגמרי. אוקיי, ומי הבא אחריהם?
נכון, ואז ברגע שמבינים את זה, אפשר להשתמש בטכנולוגיה שקיימת ובטכנולוגיה שאנחנו מפתחים בחברה, ולהתאים אותה לצרכים של הלקוח.
זאת אומרת, אם אני מסתכל על שדה המחקר, זה מלא, זה הרבה מאוד רכיבים טכנולוגיים שיכולים לבצע איזשהן סריקות ואיסוף מידע לתוך מאגר ממוחשב?
נכון, אבל מעבר לזה צריך להבין איך להתאים את זה ללקוח קצה. אם הלקוח שלנו זה איש מקצוע מתחום הרכב, זה יראה אחרת לחלוטין מאשר אם הלקוח שלנו רוצה לתת את לצורך העניין, אם זו אפליקציה, לתת אותה לבן אדם מהרחוב, שאין לו שום ניסיון, שום ידע ברכב, ומבקש ממנו לסרוק את הרכב ובעצם לדווח על המצב שלו.
כמו שתיתן למישהו לכוון אותך אחורה, אוקיי?
נכון.
אוקיי. והדבר הבא, כלומר, אחרי שמצאת את הגורמים האלה, לאן את לוקחת את זה?
אז משתמשים בטכנולוגיה שרומן מפתח עם הצוות הנפלא, ובעצם עושים לה התאמות. מבינים איפה אנחנו יכולים לסייע לחברה, להדריך, להשתמש בטכנולוגיה בצורה פשוטה יותר. בסוף הטכנולוגיה מאוד מורכבת והיא עושה המון, וצריך לדעת להשמיש אותה, להפוך אותה לפשוטה, וכזאת שתענה על הצרכים במקום, במיד. אז צריך לבנות את זה בין אם זה מערכת נייחת, אם זה מתאים לשימוש, ובין אם זאת אפליקציה. ואז בעצם פה מתחיל המשחק של להבין איפה אנחנו יכולים להשתמש בטכנולוגיה שאנחנו מפתחים כדי להנגיש את זה הלאה. Okay. האם אנחנו נותנים פידבק בזמן אמת ללקוח על מה אנחנו מבקשים ממנו שיעשה? האם אנחנו מראים לו איך אנחנו ממדלים את הרכב ומוצאים את הנזקים? ואיך אנחנו מנגישים את הדוח הזה לצורך הספציפי?
אוקיי, בוא נלך עם רומן צעד אחד אחורה. כשאתה בודק את הרכב, או כדי ליצור טכנולוגיה שתבדוק את הרכב, אתה מוכרח להסתכל במלא מלא פרמטרים. זאת אומרת, גם על האובי של הפח. אתה צריך לראות את קו השלדה למטה, ובצדדים, עד לאן אתה מגיע?
אז אנחנו באים בגישה של למידת מכונה.
אוקיי.
זה אומר ש כל דבר שאתה רוצה ללמוד, אתה מביא הרבה מאוד דוגמאות למומחה ומבקש ממנו לתייג אותם ומבקש ממנו להגיד זה אוטו שיש לו שריטה קטנה, זה אוטו שיש לו פגיעה בצבע, זה אוטו שיש לו פגיעה בשלדה וכך הלאה. עכשיו, חלק מהדברים, כמו שאומר אמרה, לא שווה לפתח. עדיף לך להראות את הקו של האוטו, או להראות איזה שהם עזרים על התמונה,
כן.
כדי שתבין שיש פגיעה בשלדה. כי קביעה של פגיעה בשלדה עושה מומחה. אתה לא תרצה סליחה, עוד פעם על האנלוגיות הרפואיות, אתה לא תרצה שרופא משפחה יקבע לך חס וחלילה מצבים מסכני חיים.
אוקיי.
אז אתה רוצה שמקרים פשוטים יטופלו על ידי הטכנולוגיה, מקרים יותר מורכבים.
אבל אתה מדבר, אתה מדבר יותר על איתור, זאת אומרת, אתה צריך לעמוד עם משהו, לא אתה פיזית עם שתי אצבעות, אבל לשים איזה שתי מצלמות או שני מקודדים שיראו את השלדה מלמטה ויגידו לך, רומן, זה ישר או לא ישר? או לא לך, ללקוח.
נכון, אתה צריך משהו שיצלם את המצב של האוטו, ואז לפי מה שצילמת, הטכנולוגיה צריכה להחליט, האם היא מסוגלת להחליט בעצמה שיש פה נזק, כן. או שהיא רוצה להגיד, אני רוצה שמומחה יסתכל על זה, כי יש פה מצב לנזק יותר מורכב.
הבנתי, זאת אומרת, אתה מייצר איזושהי טכנולוגיה שהופכת את שעושה מה שנקרא השוואה בין רכב כזה חדש או דומה, לבין מצבו של הרכב היום.
כן,
וואו.
די דומה.
אוקיי, אז איך זה עובד? אז אתה שם לב שהתפעלתי.
אז כמו כל דבר היום שתשמע על טכנולוגיה, זה עובד על AI, למה? כי כולם עושים AI היום.
כן.
אז
AI זה בינת, זה עבודת מכונה, אוקיי?
זה, כן, זה בינה מלאכותית, בינת מכונה, אוקיי. לא משנה. כן, אז בעצם האתגר הוא, בדיוק כמו שעומר הציגה איך האתגר הוא לחלק את מה שהלקוח רוצה,
כן.
להרבה צעדים קטנים ולהביא אותם כבעיות טכניות מוגדרות וקטנות לצוות okay. הטכני. בינת מכונה זה אותו דבר, זה לקחת בעיה מורכבת, בדיוק כמו שהצגת אותה, אני עכשיו רוצה להבין אם האוטו הזה יש לו סתם שריטה, או שהוא עבר תאונה מורכבת, או שבכלל מורכב משני חלקים, כמו שלצערנו שומעים שקורה.
כן.
אז במקום לנסות לפתור את כל זה בבת אחת, כי זה מומחיות מאוד קשה, אנחנו מחלקים את זה לבעיות ספציפיות ולומדים לפתור כל בעיה לחוד.
תראה, יש מצב שהיית צריך להשתמש בכל דגם שיוצא מתחת לידיים של יצן או מתחת למכונות של היצן, אבל בעצם אתה אומר, הכל אותו דבר. זאת אומרת, יש לי דגם שהוא נניח דגם ג'יפ, דגם סטיישן, דגם פרטי, דגם קטנוע, או דגם מסעית.
אז מסעית שברה פה את הרצף.
אתה יודע שאני נהג מסעית.
אז אנחנו מקווים לפתח דברים למסעיות, אבל מסעית זה מומחיות אחרת לגמרי.
אתה אחרי שהנהגים נוסעים עליה, וואו וואו.
כן.
אוקיי.
אבל אנחנו מגיעים לזה ככה, כן, אנחנו מתחילים, התחלנו מרכבים פרטיים, רכבי השכרה, למדנו לגלות נזקים עליהם, ולאט לאט אמרו לנו, אוקיי, אבל אנחנו, יש לנו לא רק רכבים פרטיים, יש לנו גם ואנים, אז למדנו גם לגלות על ואנים, אז כנראה שנגיע למסעיות. אבל לחזור לשאלה המקורית, אז בעצם הפטנט שהחברה קמה מסביבו זה באמת יכולת להפריד בין הידע איך נראה נזק לידע איך נראה רכב. ואנחנו בעצם יודעים למדל מכונית כללית, כן, ואז אם מחר יוציאו עוד דגמים ועוד דגמים, אנחנו פחות או יותר יודעים איזה חלק נמצא איפה במכונית, ואנחנו יודעים איך נראה נזק על חלקים סטנדרטיים של מכוניות.
כלומר, אתה בסריקה פשוטה מאוד יכול להגיד, זה זז טיפה, אפילו ברמה של, אני לא אגיד מיקרונים, אבל ברמה של מילימטרים בודדים.
כן. ברגע שחלקים במכונית זזים, המראה החיצוני של
של הרכב,
של אותו אזור ברכב, איפה שיש את
את הפגיעה.
כן.
הוא פשוט מתעוות.
התפרים וההתאמה של החלקים ואיך החלק נראה אחד יחסית לשני משתנה.
אוקיי.
ואת זה אפשר ללמד מחשב להבין מהתמונות.
מי שמסתכל, אם אני מסתכל על המערכת הזאת, מה זה מצלמות, חיישנים, מה זה, מה יש לשם?
אז אנחנו צריכים אמצעי צילום. אז אפשר לשים הרבה מצלמות מכל הצדדים של הרכב, ורכב יישא מולם.
אוקיי.
אפשר להפוך את הבעיה ולשים רק מצלמה אחת, לקחת מישהו או משהו שיזוז מסביב לרכב ויעשה את אותו אפקט של הרבה צילומים מכל מיני זוויות של אותו רכב.
כלומר, זה מותאם או לי כנהג קטן או למוסכניק.
נכון.
הבנתי. עומר, אני רוצה לסגור איתך, כלומר, לא לסגור על רכישה, לסגור את השיחה איתך.
חבל.
אני לא מוסכניק. מי הלקוחות המשמעותיים? כי זה באמת, חברת השכרה בסדר, אבל אני יכול לחשוב על עוד מלא אחרים. למשל, משטרה, לא בהיבט של החזקת צי רכב, אלא בהיבט של בדיקת הרכב שלי, ולהגיד, תשמע רמי, הרכב שלך לא בסדר. מי הלקוחות האלה?
אז באמת יש לנו הרבה מאוד סוגי לקוחות מכל מיני תחומים. אז למשל, לקוח מאוד גדול שלנו הם טויוטה בצפון אמריקה, בשימוש של הליסינג. אז בעצם אנחנו יכולים...
טוב, זאת חברת השכרה, אבל בואי נניח שמות כלליים של חברות. משטרה משתמשת? יכולה להשתמש בזה?
כמובן שיכולים כרגע.
לא, אבל לדרך שבה אני הצגתי את זה.
כל סיטואציה שבה אתה רוצה להבין מה מצב הרכב, בין אם זה מסוכן לשימוש, כמו שרומן הסביר, אם אנחנו יכולים למדל את הרכב ולהבין שיש נזק מסוים שבדרך כלל מגיע עם נזק נוסף שצריך לבדוק במוסך ויכול להיות מסוכן, אז כמובן שאנחנו יכולים לסייע גם בזה.
אוקיי, ומי לוקח, מי היום היעד שלכם, כי נניח מוסכים לוקחים את זה, חברות השכרה?
בטח, גם ביטוח, זה שימוש מרכזי אצלנו אחרי...
ברח לי מהראש, ביטוח, אוקיי.
בטח, גם בתהליך החיתום וגם אחרי זה כשאתה רוצה לדווח על נזק אחרי תאונה, זה בעצם גורם לך להיות יותר עצמאי בשטח, אתה יכול לדווח ישר במקום, המוסך יכול אפילו להתכונן מראש לתיקון, וככה שזה גם מצמצם הוצאות, גם מצמצם זמנים, רכב חלופי, את כל הכאב ראש.
אני אשאל אותך שאלה אישית ואחרונה, לך יש בטלפון את היישומון הזה?
חד משמעית.
כן?
כל הגרסאות.
איך הוא נראה?
אז בהתאם לשימוש זה אחרת. יש לנו גרסה שהיא יותר ללקוחות קצה, אנשים מהרחוב שאין להם שום ידע, ואז זה יותר מופשט, עם הרבה יותר הדרכה למשתמש על מה לעשות. ויש גרסאות קצת יותר...
איך קוראים לזה כדי שמי ששומע וירצה להוריד את זה?
אז קוראים לזה ה-Raven Inspect App, אבל זה לא אפליקציה שאפשר להוריד. כרגע אנחנו עובדים מול לקוחות, אז זה B2B. והלקוחות קצה שאנחנו עובדים איתם, זה לקוחות של החברות שאנחנו עובדים איתם.
הבנתי, זאת אומרת, אני צריך להיות חבר של איזה חברה ש...
אולי בעתיד כבר לא.
בדיוק לשם התכוונתי. עומר פרי ורומן סנדלר, תשמעו, אנחנו עוד נשב פה שעות ונדסקס את העניין הזה, כי נזקים ומכוניות יש הרבה, אבל רייבן יש רק אחד. תודה רבה לשניכם.
תודה.
תודה.
אלו דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il, machar, כרוכית glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים, לבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולבוא להשתתף גם כמראיין עם אורחים. ומה נשמע בפרק הבא? הגנה מפני תוכנית הגרעין, על הדרך שבה החיטה מגינה על עצמה.
מה שאנחנו לומדים, אפשר גם לקחת אותו לדגנים אחרים, כמו לתירס ולסעורה ולדגנים אחרים שנמצאים בשימוש רחב בעולם, אבל אנחנו מתמקדים בחיטה, כי בסוף החיטה יש לה את ההתמקצעות שלה, היא יודעת לייצר חומרי הגנה כימיים כדי להגן על עצמה. אותם חומרים נמצאים גם בתירס, אבל לא בסעורה, אז אנחנו מתמקדים בחיטה, היא יודעת לייצר שערות על העלה שעוזרים לה להגן על עצמה.
עבודה עם תאים לכל מטרה, מרפואה ועד פיתוח מזון.
פיתחנו טכנולוגיה מאוד ייחודית וידע מאוד ייחודי באיך לגדל תאים. ופתאום הבנו שכמו שאמרת, באותה טכנולוגיה אני יכול להשתמש בהמון סוגים של תאים.
אוקיי.
ואם פעם חשבתי רק על תאים של בן אדם, אם אני יודע כבר לשחק עם התנאי גידול, אז אני יכול לקחת תא של חיה ולהשתמש בו, תא של דג או תא של צמח.
ועל הגנת בורסות עולמיות שסוחרות במטבעות רשת.
השירות שאנחנו נותנים הוא שירות לבורסות שמנהלות מסחר במטבעות דיגיטלי, ובעצם אנחנו יודעים לתת להם הגנה ולראות ששם תחת הבורסה עצמה, תחת המסחר שקורה שם, אין פעילות שהיא פעילות שקשורה להלבנת הון או להטיות מסחר או פעילות חריגה שהיא לא לגיטימית.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, גם להולכי הרגל, לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היא שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.